שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון. למצטרפים והמצטרפות החדשים, נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול בחברות ובתהליכי צמיחה. בפודקאסט אנחנו מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח עם החברות והארגונים, המנהלים והמנהלות שאנחנו מלווים. איתי כרגיל אוהד גניאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, זיו אלרון.
מה שלומך?
כל עוד אני איתך, שלומי מצוין.
יפה, מחמיא. היום אנחנו...
אנחנו כאלה מפרגנים.
נכון.
בטח ובטח בזמן הזה, אתה יודע.
נכון.
צריך היום... לפעול בשביל לשנות את השיח, אמרת לפני הפודקאסט, אז בוא נהיה חלק מזה.
נכון מאוד. היום אנחנו... כן, נדבר על השיח.
אגב, תכננו לעשות משהו מסוים, ושינית ברגע האחרון את הנושא. בזכות הרעיון של 48 שעות האלה, אולי אתה רוצה להתייחס לזה.
כן. קודם כל נגיד שהיום אנחנו נדבר על הנושא של ריבורדינג של חיילי מילואים לתוך מעגל העבודה, ולארגונים בחזרה. אנחנו נרחיב על זה.
רגע, אני רוצה אבל לעצור אותך. בפרק הקודם הזמנת את כולם לשלוח לנו שאלות ופניות, ושאנחנו מבטיחים תשובה תוך 48 שעות.
נכון.
אוקיי, זאת הסיבה שאנחנו מדברים עכשיו על ריבורדינג של מילואים.
נכון, אז נזכיר שוב בהתחלה ולא בסוף, כמו בפעם הקודמת שעשינו, שיש לנו את פינת עונים בזמן, נכון? ואתם בעצם, המאזינים והמאזינות, מוזמנים לפנות אלינו, אוקיי? לשאול שאלות במייל, המיילים שלנו נמצאים, אתם תראו אותם בביוס של הפרק, ואנחנו מתחייבים לענות 48 שעות מהפנייה.
לא כולל סופי שבוע.
לא כולל סופי שבוע, נכון. שוב, המטרה היא לסייע לכם. אנחנו מבינים שחלק מהנושאים שאנחנו מעלים פה בתוך הפודקאסט הם מאוד מורכבים, ונדרשת חשיבה מאומצת ולפעמים נוספת עליהם, ואנחנו פה כדי לעזור לכם, לסייע, ומזמינים אתכם לפנות אלינו.
כך קרה גם שהפרק של היום הוא תולדה של פנייה אלינו מארגונים שביקשו להכין את המנהלים שלהם ולתת להם כלים לקבלה מחדש של מנהלים ועובדים שלחמו, שהיו במילואים.
נכון, 300 אלף, אני חושב שאפילו יותר מ-300 אלף מילואימניקים.
360, כן.
מתחילים, זה תהליך שהתחיל כבר בחודש שעבר, אבל הוא תופס תאוצה החודש. מתחילים לחזור למעגל העבודה, לארגונים, הביתה.
כמוך, אתה כבר חזרת, ואני מקווה לחזור.
נכון, אני חזרתי חודש שעבר, אתה עדיין במילואים.
נכון, אבל אני מניח שתגויס לפניי בהמשך.
ובתור, שוב, כאלה שהיו ולקחו חלק במלחמה הזאת, אנחנו רוצים כן לחבר אתכם, המאזינים והמאזינות, לתהליכים, לתהליך הזה, של גם, שוב, מתוך... זה מעניין, כי זה גם מתוך העיניים של לוחמים, של אנשים שהשתתפו בתוך התהליך הזה ובתוך המלחמה, אבל גם כיועצים, נכון?
נכון.
אנחנו מחברים פה שתי ראיות,
שתי... לי זה מזכיר את הקורונה, שבקורונה התבקשנו איך מנהלים מרחוק, איך עושים את הדברים האלה, ומאוד מהר כל התוכן שלנו הפך להיות על ניהול היברידי וניהול מרחוק, ואיך עושים שיחות אחד על אחד. אבל אני רוצה לגעת במשהו שעוד לפני זה, שהוא חלק מהבסיס לפרק הזה, זה דברים שחווינו בצבא ופתרונות שמצאנו לצבא, במקרה שלי גם כיועץ. הפעם הראשונה שפגשתי את הפער הזה בין מה שאנשים חווים לבין מה שקורה באזרחות, זה שיש מצב כזה שנקרא בצהל יציאה להתרננות. שהמטרה היא להוציא את החיילים ל-24, 48, לפעמים טיפה יותר שעות בבית כדי שהם יתרננו, ובתוך כך אנחנו קונים אורך נשימה, מאפשרים לאנשים ללחום, לחזור ולעשות. והפעם הראשונה, אני חושב אחרי איזה שבועיים או שלושה, מהשבת הנוראית, מתחילת הלחימה, הוצאנו את הסבב הראשון של חיילים להתרננות, ואחרי 24 שעות או אחרי 48 שעות, שמעתי שני חיילים שמספרים אחד לשני על ההתרננות שלהם. ומה שלא היה שם זה התרננות. אחד דיבר על זה שנראה לו שהם הולכים להתגרש, והשני רב עם הבן שלו בן ה-15, והוא עזב את הבית בלי שמדברים. ואמרתי, וואו. בטוח זה לא קנה להם זמן. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי זה חיפשתי תוכן, וכתבתי משהו לחטיבה שלנו, איזשהו מסמך שכל חייל שיצא הביתה יקבל אותו כדי להכין את עצמו. כדי לחשוב איך הוא נכנס הביתה, והמסמך, אנשים עפו על זה. הוא גם היה כתוב מאוד קצר, ואנשים ממש התלהבו מזה.
אז זה חלק מהתכנים שכתבת שם נשלב גם היום בתוך
נכון? זה הגדיל, כי בסוף החיילים באו ואמרו, תקשיב, זה מצוין, יש לך גם משהו כזה לאשתי? ואז אמרתי, אוקיי, בוא נכתוב משהו למשפחות, ומתוך זה נוצרו המון מסמכים שמטרתם באמת לסייע, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות לאותם ארגונים, לסייע למנהלים, לקבל את האנשי המילואים, את הלוחמים ואת תומכי הלחימה, שנעדרו חודשיים, שלושה ולפעמים אפילו יותר, ולסייע להם לחזור לשגרה הברוכה.
נכון. אנחנו נדבר רגע על המעבריות, לפני שאנחנו נדבר באמת על העצות הפרקטיות, אני רוצה לדבר רגע על הרגע של החזרה. החזרה היא אירוע רציני ומשמעותי. זה אנשים שבאמת חוזרים מהחזית, משדה הקרב, לעתים, לא תמיד, אבל חלקם ממש חוזרים ליטרלי משדה הקרב, מהמשימות, מהשוחות.
מהשוחות למשרד, אמרת.
כן, מהשוחות למשרד, ממש ככה. השפה במילואים היא אחרת, נכון? בצבא זה שפה של קפקים, של כוננות עם שחר, של כוננות ספיגה, של קדימה להסתער, פתאום חוזרים לשפה של דייליז, וויקליז, ישיבות הנהלה. יש פה שיפטינג מאוד רציני, שזה שיפט גם במיינד של, של אותו חייל מילואים, או חיילת מילואים שחוזרת לתוך הארגון. החיילים הם, הם בסוף באים ממקום ש, שבו יש התנהגות אחרת, אוקיי? תמיד אנחנו צוחקים בתוך ה, אתה יודע, תמיד שאנחנו באים למילואים כבר ב-15 שנה האחרונות, יש איזה, כאילו, איזה צחוק כזה שאתה עולה על מדים, אתה שוב נהיה ראש קטן, אתה שוב נהיה מקלל ואגרסיבי ואומר את הדברים, אתה יודע, ציניות, ופתאום, אתה יודע, אנשים שבאים, שהם מנהלים בכירים בארגונים, באו למילואים, נהיו שוב החייל הזה שהוא הראש קטן, שהוא חלק ממערכת יותר גדולה, שהוא שבוז לפעמים, שהוא מתלונן, ופתאום הוא שוב חוזר למעמד המנהל.
נכון, אני חושב שמי שלחם בעזה, אז יש כל מיני התנהגויות שאימצנו שם. בסדר? בארגון לא פותחים באש. בארגון לא זורקים השפעה מהחלון.
ממש.
בארגון מגיעים לכתובת ולא לאיתור, ולא עושים חור קטן בקיר רק כדי שהקנה יוכל לצאת החוצה. כאילו, יש המון התנהגויות שאימצנו בלחימה, ונכון להשאירם בעזה. מצד שני, וכמו שאמרת יפה לפני הקלטה, יש גם הרבה התנהגויות שנכון להנביט בתוך הארגון. הנושא של חברות ורעות, הנושא של תעוזה, של עקשנות וחתירה למטרה, הנושא של אומץ, כאילו, זה לדברים מדהימים שאפשר לראות נכון. איך עושים את זה.
והמטרה בפרק באמת לחתוך רגע איזה דברים כדאי להשאיר מאחורה, ואיזה דברים דווקא כדאי לקחת איתי קדימה לתוך הארגון. גם אנחנו כגוף ה-HR בארגון, או כמנהלים הישירים של אותם האנשים, צריכים לעזור לאנשים לעשות בעצם את את ה-readjustment הזאת, את החזרה הזאת לארגון, כדי ולסייע להם להבין גם מה נכון להכניס בחזרה, מה נכון להשאיר מאחור.
ולכן השם שבחרת על הפרק הזה, ה-reboarding, הוא נכון, כי זה עוד פעם, זה כאילו מסלול כניסה לתפקיד מחדש, אחרי שהם לא נעדרו תקופה מאוד ארוכה, והרבה פעמים אגב, מישהו מילא את הוואקום שלהם, היה פתאום tech lead שלקח את ההובלה של הצוות, היה, כאילו יש המון שינויים שקרו שהם לא יודעים.
נכון, ו... ברור לכולנו למה חשוב להקליט את הפרק הזה, אבל לך הייתי החידוד למה ממש חשוב להקליט את הפרק הזה.
אני חושב שאנחנו הולכים להיכנס ל-2024 וככל הנראה ל-2025 לשנים שיהיה המון מילואים, חוזרים ונשנים. זאת אומרת, את המעבריות הזאת של לצאת לצבא, ללחום, לשנות את כל מודוס החשיבה, ואז לחזור עוד פעם לתוך הארגון, אנחנו נחווה מספר פעמים. ואם אין לנו כלים, איך אפשר להכווין אותם בחזרה למסלול, איך אפשר לעשות להם ריבורדינג, יהיה הרבה יותר קל לארגונים להשתמש בזמן שהם נמצאים בארגון בצורה טובה ביותר.
נכון, אז בואו נעבור לפרקטיקה וחילקנו אותה לשניים. יש לנו בעצם את העצות או את הפרקטיקות של
המלצות.
של הריבורדינג, כן, ברמה הרגשית, אישית, נפשית נקרא לזה, בציר הזה, וגם בציר היותר
ארגוני.
ארגוני, אוקיי? אנחנו רוצים את הפרק הזה דווקא כן לשים יותר את הדגש על הציר הרגשי, אישי, נפשי.
ואגב, בחלק הארגוני אפשר גם לקרוא את המאמר שלנו על ניהול בצל מלחמה, נראה לי שזה המאמר הראשון שקופץ בגוגל.
נכון, וגם מאמר על ריבורדינג ומאמרים
נוספים. ויש גם עצות לניהול בזמן מלחמה, שקלנו פרק שלם על זה.
נכון, אז בוא נדבר באמת על הרמה הרגשית, אוקיי? החיילים, הלוחמים, הלוחמות שחוזרים לארגון, באים כמו שאמרנו מקודם, קודם כל הם משרתים בקשת רחבה של תפקידים, נכון? לא כולם נמצאים בשוחות, אבל הם כן נמצאו עכשיו בתקופה מאוד אינטנסיבית, בתקופה מנטלית שוחקת, חלקם ראו מראות קשים, ויש פה איזה שינוי קונטקסט מאוד דרסטי, שניתן, שחשוב לעשות איזשהם צעדים מאוד איטיים וזהירים, כלפיו, כלפי השינוי הזה, מהצד שלנו כמנהלים כן. בתוך הארגון. ולכן אנחנו רוצים לעשות, בעצם לבנות איזושהי מערכת, איזשהו ממשק, שמחזיר אותם לאט לאט בחזרה לתוך השגרה. אתה רצית להוסיף על זה פה לפני yeah, שאנחנו...
אני חושב שאמרת קודם שהנושא של להתחשב ולהשאיר את הסקרנות שלנו זה דגש נכון. אני רוצה לנסות להסביר את התחושות והרגשות או המטען שאיתו חוזרים, יכולים לחזור הלוחמים והמילואימניקים. הלוחמים חוזרים מחוויה מורכבת ומטלטלת. סכנת חיים שנשקפת להם כל הזמן, מראות וריחות כואבים וקשים. חלקם ראו את חבריהם נפצעים, חלקם ראו את חבריהם נהרגים, חלקם שמעו על חברים שנהרגו תוך כדי בדפוס הפעולה וההתנהגות בלחימה דרש מהם אומץ והתנהגות שהן מאוד מאוד שונות מהשגרה. הדריכות והעוררות רבה, אדרנלין שזורם בדם, מתח מבצעי, אגרסיביות, מהירות תגובה שהיא מצילת חיים. תחושת משמעות מאוד מאוד חזקה שנובעת גם מהמטרה, מהלמה, ממה שהוא התעבור בנו ב-DNA, נקרנו לדגל, נעשה כל שידרש. זאת אומרת, אני הייתי ביחידה שאמרו, גם עם מקלות ואבנים אנחנו ניכנס ונגן על... כאילו היה שם גודל השעה, הוא מושג שאני לא חושב שבעוצמתו שווה למלחמת השחרור. אפשר לומר, בגדול, שמחברה אינדיבידואלית שמקדשת את העני, שבזכות זה שכל אחד עושה את הסטארט-אפיסטים ויזמים, כל אחד עושה, זה משפר את הקולקטיב. במלחמה, ההתנהגות היא מאוד שונה, ההתנהגות של הקרבה עצמית למען הקולקטיב.
נכון, ואני יכול להגיד ש... אתה יודע, אנחנו עצמאים, וכשאני, אני זוכר בשביעי באוקטובר, כשראיתי את התמונות האלה בטלוויזיה, אני זוכר שכבר הלכתי להרוס את התיק למילואים, עוד לפני שהתקשרו אליי מהיחידה שלי.
לא חשבת בכלל על ההשלכות של...
לא, היה לי ברור שזה מה שהולך, היה לי ברור שגם הולכים לקרוא לנו. ואני זוכר את הדרך, אני זוכר את הדרך לצפון, אני הייתי לחזית הצפונית, ואתה יודע, אני נוסע ואני...
הכל מתגמד.
כן, אני מישהו מעצבת באוטו, וכבר, אתה יודע מה, החשש הזה, החרדה של כאילו מה הולך להיות, זה כבר מכביש החוף, שאתה עובר ליד יישובים, ואתה פחות שעכשיו יהיה חסימות בכבישים, אתה לא יודע אם יבואו טילים מהצפון, וממש עד לעלייה, ממש לחרמון, שזה הגזרה שהיינו בה, וכמו שאתה אומר, בין רגע הכל מתגמד, לא מעניין אותי כלום, שום דבר לא מעניין, ואני אומר את זה בתור עצמאי, כן, משימות, לקוחות, אנשים, כרגע,
זה הדבר היחיד.
זה הדבר היחיד. החיים שלי, החיים של המשפחה שלי, החיים של האנשים שסביבי בתוך
ה... ולכן, זה לא אנשים שבחרו ללכת למילואים. זה אנשים שלא ראו אופציה אחרת. אני חושב שאלה שינויים תפיסתיים אדירים, שעכשיו שאנחנו יוצאים, אחרי חודשיים או אחרי שלושה, הם משאירים את אותותיהם בנו, באדם, במי שאנחנו.
חד משמעית. ממש.
אז אולי נתחיל בעצות.
כן.
נתנו להם שם כולל כזה.
נכון, אז באמת בפן הרגשי, אישי, נפשי, דיברנו קודם כל על נושא של to be אל מול to do.
נכון.
אתה רוצה להסביר את זה?
למה זה? אני חושב שזה חלק מאוד חשוב, כי בסוף מנהלים, אנחנו במוד של to do, במוד של עשייה. אני שאני שומע עובד עם בעיה, המטרה הראשונה שלי זה לתקן, לשפר, לעזור. זה מוד של עשייה. בתהליך הזה, בגלל שזה שינוי תפיסתי, בגלל שזה תהליך רגשי, אני חושב שלנוכחות הניהולית יש חשיבות. לא כל דבר אנחנו צריכים לפתור, ואת מי שיש לו PTSD, או את מי שיש לו קשיים, או מי שצריך, אשתו, אנחנו כמנהלים לא נוכל לפתור את הכל, חלק מהדברים גם אפילו לא נוכל לתת להם מענה שלם.
נכון.
אנחנו כן נוכל להיות בשבילם, ואני חושב שמהאמירה הזאת, כל ההמלצות שלנו של הניהול, של בני אדם, הניהול הרגישי, יגיעו משם.
נכון. בהמשך לטובי, ניתן באמת איזשהו כלי שהוא פרקטי, שזה אמפתיה והקשבה, נכון? בדיוק כמו שאתה אמרת עכשיו, יש חשיבות מאוד גדולה ברגע להיות נוכח. אוקיי? אנחנו הרבה פעמים בניהול...
להיות בשביל, להיות למען.
הרבה מנהלים ומנהלות הרבה פעמים חושבים על נושא של עצות ופרקטיקה, ואיך אני מוריד את זה ל...
מה אפשר לעשות?
אקשן אייטמס, כן? נכון? יאללה, מה השורה התחתונה? ופה בעצם...
אחי, אתה צריך טיפול!
בדיוק, נכון? בדיוק. ופה המקום הוא לא לתת עצות, הוא בלי, כאילו להיות רגע עם הבן אדם, בלי חכמולוגיות, בלי לשפוט אותו, בלי להגיד לו, אתה צריך להירגע, או אולי תלך לטיפול, או בן דוד שלי גם סיים את המילואים, והיה לו מאוד קשה, והוא ממש הרגיע אותו, הולכת לים יומה... לא, כאילו, שנייה להיות בשקט, יש לי אופר לבן שלי, ספר מאוד יפה, הארנב וקשיב קוראים לו. לא זוכר מי חיבר אותו, שהארנב שמתפרק לו איזה מגדל קלפים, ואז באה ג'ירפה ומנסה לתת לו כל מיני עצות לאחר זה, ואז באה פיל שאומר לו בוא נבנה את זה מחדש ונעשה ככה וככה וככה, וכאילו הארנב...
מקשיב.
ואותו ילד רק מתבאס על כל החיות שבאות, עד שבא הארנב, והארנב מתיישב לידו, ולא אומר שום דבר, ונותן לילד לבכות, ואז הילד קם ואומר אוקיי, כאילו... עכשיו יש לי את הכוח באמת לבנות את זה מחדש עם הארנב. אז זה בדיוק...
אני חושב שזו דוגמה נהדרת, היא כל כך מקסימה, כי הרבה פעמים זה מה שצריך. הנושא הזה של להיות, למשל, שמישהו מספר סיפור, אני יכול לבוא להגיד לו, אני יכול לתאר לעצמי שזה חוויה באמת קשה. כאילו, אני יכול להיות שותף לסיפורים שלו, ממקום מאוד נקי. לא יהיה מקום שאני חוויתי אותם, לא מקום שאני יכול להבין, אוקיי? אנחנו לא יכולים, מי שלא חווה את זה, לא יכול להבין את הדברים האלה.
נכון, ולפעמים כל מה שצריך זה רק להקשיב, זה רק לתת את הכתף, רק להגיד, אוהד, אני כאן, באמת, לכל מה שצריך, והחיוך על הפנים והעין הטובה יכולה להיות ממש כמעט רוב ה...
עכשיו, אני רוצה להוסיף ולהגיד שהרבה פעמים ההקשבה הזאת היא מה שמאפשרת באמת למצוא מענה, לא פתרון. ואני אתן שתי דוגמאות, כיוון שזה שיח על צבא, מתוך הצבא.
קדימה.
הגענו למחנה הרעי כזה, ואני מילאתי לי מים חמים מהטרמוק, אנחנו לא קוראים לדבר הזה, מהמיחם, ותוך כדי שמעתי קצינה שאני מכיר, קצינה בכירה, ולידה חיילת שנראתה לי צעירה, כנראה מילואים ראשון שלה, עם עיניים מוצפות, מתאפקת לא לבכות, ואני שומע שהקצינה אומרת לה, אם את לא רוצה, תשוחררי. אנחנו לא נחזיק כאן אף אחד בכוח. עכשיו אני יודע שאנחנו במצוקה של כוח אדם, אני שומע לשחרר אנשים, בכל זאת, זה יחידה שאכפת לי ממנה. אז שאלתי אם אני יכול להצטרף אליהם לשיחה. אז הקצינה שמכירה אותי אמרה, ברור, מה? אתה קסם. אמרתי, יאללה, נצטרף. ואז שאלתי אותה למה היא רוצה להשתחרר. עכשיו זה היה יום שישי, והיא סיפרה לי שכבר אמרו לה שהיא משתחררת לשישית שבת, אבל היא לא רוצה לחזור. ואז שאלתי למה, אז היא התחילה לבכות. אז היא אמרה, אני מצטערת שאני בוכה. אמרתי, את לא צריכה להצטער, זה בסדר לבכות. מותר. זו תגובה רגשית שהיא טבעית. את יודעת למה את בוכה? עכשיו, כל השיחה הייתה בשאלות. ובהתחלה למאוד קשה, בסוף היא אמרה שהתנאים מאוד מורכבים לה. עכשיו, אני יכול להבין שרק הגענו למחנה ולא היו שירותים, והדברים היו בהתארגנות, ולא רציתי להבטיח דברים שאני לא יודע להבטיח. אז אמרתי לה שאני מבין את התחושה שלה, שגם לי לא כל כך נעים להיכנס כאן לשירותים. ושאני יודע שגם אם הדברים ישתפרו, אנחנו בצבא, זה לא ישתפר עוד הרבה, זה התנאים. ואמרתי לה שאת האישור היא כבר קיבלה להשתחרר. אבל האם אני יכול לשלוח אותה עם מחשבה לסוף שבוע? ביקשתי רשות, והיא אמרה כן. אמרתי לה, אני רוצה לשלוח אותה עם מחשבה שאולי לא תוותרי לעצמך. אולי תחליטי שאת חוזרת בראשון, וכיוון שכבר הסכימו לשחרר אותך, את יכולה לחזור להחליט שאת חוזרת בראשון, ובשני להשתחרר. הקצינה שלך כבר אמרה לך, את יכולה. אז את יכולה להיות עד שני. אחרי הרבה תחליטי תשארי עד שלישי. תנסי, מה אכפת לך? אז היא אמרה, באמת אני יכולה? אמרתי, כן. היא הייתה בפליאה, ואז אחרי שהיא הסכימה לזה, שאלתם, אני יכול לבקש ממנה לחשוב על עוד משהו. אז היא אמרה, על מה עוד? אז אמרתי לה, על זה שאין מחליף. היא אמרה, מה זאת אומרת? אמרתי לה, אם את תבחרי לו לבוא, אין מחליף. אין מישהו אחר במקומך. זה הנטל התחלק על אותם חברים שנמצאים כאן היום. עכשיו, זה היה לפני חודש ומשהו, ואני עדיין רואה אותה בבקרים שם. אני חושב, זאת דוגמה הראשונה, שהפרק שלנו, פרק 24, על חשיבה כותבית, הוא סופר חשוב. כי אם אנחנו רוצים להצליח לעזור לאותם אנשים, אנחנו צריכים לא לחשוב מ-0 ל-100, אלא גם אם נשיג 60%, אם נשיג 80%. וניתן עוד דוגמה.
כאילו על הטווח האפור הזה יותר, שהוא לא...
להרחיב את המנעד בין כן ללא, בין שחור ללבן.
בין עכשיו הוא חוזר מהמילואים בשיא הכוח לתוך התפקיד שלו, או רגע הוא בונה את עצמו מחדש, נכון. יש פה תהליך שהוא לא...
וזה אגב, וזה יהיה לתועלת החברה. כאילו, ההחלטה של לשבור את הכל והלכת לעזוב עכשיו, אני צריך עכשיו עוד שבועיים חופש, יכולה להתקבל. המטרה שלנו היא לא לעשות את זה, הן בשביל העובד עצמו והן בשביל הארגון.
אני רק אגיד, זה גם מאוד, זה לעשות תהליך תפירה, קסטומיזציה לבן אדם ולצרכים האישיים שלו. אין משהו אחד בהכרח שיעבוד על כולם ביחד.
נכון. הדוגמה הנוספת שאני רוצה לתת זה יחידה, צוות, שהיה לו אירוע רציני, ה-RPG שעבר ביניהם, לשמחתנו אף אחד לא נפגע. היה גם איזה אקט פיקודי שהיה מורכב, ושלושה לוחמים שיצאו, הם הודיעו שהם לא חוזרים ללחימה בעזה. וכשישבתי עם המפקד, עם ראש צוות שלהם, עם המפקד צוות שלהם, אז דיברנו איך בונים את הצוות מחדש, ואחד הדברים שאמרתי לו, אל תגיד להם, אתם חייבים לחזור להילחם. אתה בונה עכשיו יום שלם שהוא יום רך של שיח על הצוות, תגיד להם שאתה רוצה שהם יגיעו ליום הזה. הם הרי בבית עכשיו, שהגיעו ליום הזה, שלא יכנסו לעזה, שהגיעו ליום הזה. הוא אומר, ומה זה ייתן? אמרתי לו, קודם כל הם חלק מהצוות, הם עדיין חלק, ההשתייכות היא משהו מאוד חזק בצבא. ואז אמרתי לו, ושהם יגיעו, למחרת אתה עושה הרי יום אימון, נכון? אז תגיד להם, אם הם כבר הגיעו ליום, שילכו לאימון. עכשיו, התוצאה הסופית הייתה שהם חזרו להילחם. נכון, לא כל השלושה, שניים, והשלישי נשאר במכלול.
כן, אבל יש, בנית אבל... איזה תהליך ש... שיאפשר את זה.
הוא מגיע בזמן, הוא מגיע מאפשרות של בחירה, הוא מגיע עם המון אמפתיה והמון הבנה כן. של האנשים
במקום,
האלה.
במקום להוריד פקודה, X או Y, כאילו.
במקום ישר לחשוב על פתרון, בוא נראה איזה מענה, וזה בסדר גם אם לא נשיג את ה-100%. בוא נשיג 70, בוא נשיג 60%.
יפה, הדבר הבא שהוא באמת מאתגר בתוך התהליך הזה של החזרה והריבורדינג והקליטה הזאת מחדש, זה הנושא של יציקת משמעות.
מחדש.
מחדש. כי שוב, כמו שאמרנו, אותם המילואימניקים והאנשים והגברים שחוזרים אלינו לארגון, חוו עכשיו משהו שהוא אחר ברמת החשיבות, ברמת המשמעות, המטרה מאוד ברורה, אוקיי? שם בחזית. ודברים, שוב, שהיו חלק מהעבודה שלי מתגמדים, ופחות התעסקתי בהם, זה פחות נראה חשוב, וגם זה פחות נראה חשוב שאני חוזר לתוך הארגון, לא יודע, המספרים של הרבניו, והסטטיסטיקות,
שאגב, זה פער מאוד גדול, כי אני כמנהל בארגון שנמצא שם, בזה אני מתעסק כרגע, זה מה שבוער לי, אני צריך את האנשים שלי,
נכון.
אוקיי, עם hands on, אני חושב אבל שלפני שיוצקים את המשמעות, שווה שמנהלים יבינו את המשמעות של להיות. את המשמעות של להבין שיש תהליך של עיבוד ועיכול של חוויית הלחימה. זה ממש, צריך לשקוע, ממש כמו בקפה שחור, שאתה מחכה שהגרגירים ירדו למטה, אנחנו צריכים להמתין שהדברים ישקעו. יש לנו זמן, מי שחוזר לעבוד צריך לזכור, הוא בחר בחזרה לעבודה. מי שמעוניין לשוב לשגרה, צריך לעשות זאת בזמן שלו. ולכן נכון אותם מנהלים ואותם מנהלות להקשיב לו, לתת לו את הבעלות על הזמן, להגיד ולחזור להגיד שהכל כאן, אנחנו, המקום העבודה הוא עוגן. צריך להבין שאנשים האלה בצבא, אולי שווה שאתה תסביר את זה כי חווית את זה כלוחם.
כן, תראה, בצבא, כמו שדיברנו לפני, יש את הנושא של יש לוחות זמנים, אני יודע מה אני עושה, מתי אני קם, מתי אני הולך לישון.
זה מאוד שונה מהעבודה, כי אתה לא בעלים של כלום.
נכון.
גם אם אתה רוצה ללכת לשירותים, אתה צריך לראות שזה לא פוגע בלוז. אתה לא מחליט מתי אתה הולך לישון, מתי אתה...
נכון.
עכשיו, פתאום אתה, אם אני כמנהל מבין את הדבר הזה, ואני מבין שאותם אנשים צריכים להתרגל מחדש, אני יכול להחליט שמקום העבודה הוא יהיה כמו בית, הוא יהיה מקום מוגן, הוא יהיה מקום שיש לו פלטפורמה שמאפשרת שיתוף, שהוא יהיה מקום של שגרה, עוגן של שגרה, משהו שקל מאוד לעשות. ועל זה אני יכול להתחיל לצקת את המשמעות.
זאת אומרת, אתה אומר, הבסיס, דווקא הלוחות זמנים והסטרקצ'ר של היום, הוא דווקא הבסיס שיכול לעזור לי על זה ליצוק את המשמעות החדש.
נכון.
אבל אני כן חייב להגיד שבלי קשר לזמנים וללוחות זמנים והכל, שוב, החוויה של החזרה זה חוויה של ריקנות.
נכון.
זה חוויה של ריקנות מכמה סיבות. קודם כל היית עם אנשים שהם כמו אחים שלך, כן?
שהיו מוכנים להקריב את עצמם למענך.
נכון, נכון, וגם התחושה של המשימה הזאת, הכל כך, כל כך, כל כך חזקה, שפתאום, שוב, אתה חוזר אתה יודע, לארגון, ויש לך...
היא גם הולכת ומתעצמת מרגע לרגע, מכל אירוע לחימה, לכל...
נכון.
היא הולכת ומתעצמת, נכון. ופתאום אתה מגיע,
ואתה אומר... ופתאום אתה מול קוד, או מול, לא יודע, איזה
שם... שגרת החיים, עזוב קוד, גם בבית, זו רק בעבודה.
נכון. וזה תחושה, זה פער מאוד גדול שצריך לדעת איך לגשר עליו.
עכשיו, חשוב להזכיר ולהפנים שהמשמעות היא לא במאורע חד פעמי וקיצוני, אלא בדברים המרכזיים שמרכיבים את חיינו, בחיים, בזוגיות, בהורות, בעבודה, בניהול. ואם אנחנו רוצים לתת עצה, אז להחזיר עוד פעם את המילואימניקים שלנו, לחבר אותם לחזון של החברה, להשפעה של המשימות שלו על החברה, על הכלכלה, על העורף. נכון. אפילו הדבר הברור מאליו שאסור שיהיה ברור מאליו, המשפחה, היקרים שלו, העובדים שלו.
נכון. הייתה לי איזו שיחה שבאחת החופשות שאפטרים שחזרתי הביתה, אז הלכתי לשתות בירה, ככה עם כמה חברי ילדות, ואחד מהם גם היה, עשה שירות מילואים לוחם בעזה, והוא עצמאי. והוא סיפר לי, הוא אמר לי, תשמע, נתתי חודש, עשיתי דברים מאוד חשובים, והחלטתי שאני עוזב. אמרתי לו, למה? זאת אומרת, מה? הוא אמר, תשמע, אני פחות מוצא כבר את המשמעות בתוך הצבא, כי אין לי ממש משימות מוגדרות, אבל אני כן חושב שיש משמעות מאוד גדולה להחזיר את הכלכלה הישראלית לפעולה, כאילו להחזיר להניע את הגלגלים, ואז הסתכלתי ואמרתי, וואלה, ומה זה צודק? כאילו, המשמעות היא לא רק שם.
אני פגשתי את זה.
אני חושב שפשוט המשמעות היא מאוד קל להיחוז אותה כשיש לך נשק ביד. אז כאילו, הנה, זה המשמעות. נכון. אבל המשמעות היא גם בעורף, לא פחות.
אם לא יותר. אגב, באירועים שאצלנו דיברו, אמרו, כן, אנשים יוצאים למסעדות ולבתי קפה. אמרתי, מצוין. אנחנו רוצים שנחזור למדינה מתוקנת ולא למדינה שבורה. חשוב שיהיה את הדברים האלה. חשוב שאנשים יתעסקו. זה החיים, זה המהות שלנו.
נכון, ואני חושב שאנשים שיש להם משבר זהות או משבר משמעות שהם חוזרים, זה קודם כל, זה טבעי וזה בסדר, אבל צריך גם לראות באמת אולי מה זה אומר גם עליי ועל החיים שלי, אם פתאום אני לא מוצא משמעות עם המשפחה שלי, בעבודה שלי, זאת אומרת, רגע, אולי... אני חושב
שאנחנו צריכים לתת לעצמנו זמן.
צריך לתת זמן לגמרי ולתת לדברים לשקוע, וגם לבחון את עצמנו אל מול הדברים האלה.
מכאן אנחנו נוגעים בעצה הבאה, לתת מקום, להכל.
נכון, יש סיפור... שהוא עצוב, אבל הוא בדיוק המקום הזה של לתת מקום, שאחד, אני חושב מהחטיבות הסדירות, אחד הלוחמים, הם יצאו לאיזה נופש, והם ממש היו באיזה בית מלון, ואחד הלוחמים בלילה פשוט לקח נשק, תוך כדי שהוא, תוך שינה, כן, הוא כן. קח נשק והתחיל לראות, וכשדיברו על זה, אחרי זה במובנים של זה, לא דיברו במובנים של תחקיר מה קרה, אלא במובנים של לקחת בן אדם לסיוע נפשי, אוקיי? זה כמובן דוגמת קצה, אבל היא מראה כמה קצה האנשים האלה חווים בתוך החזית, וכמה אנחנו צריכים לתת מקום בסוף.
עכשיו, זה מעבר לתת מקום, כמנהלים ומנהלות, אנחנו צריכים לצד המקום לשדר אופטימיות, אדירה. להיות צלחניים יותר סביב האנשי המילואים שלנו. להשתדל להימנע מכל משמר, משיח מפלג, שפוגע בתחושת המשמעות ובהקרבה שביצעו המילואימניקים. אוקיי? אנחנו צריכים להיות גאים בעשייה שלהם. אנחנו צריכים... אז עשינו את זה לחינם, אם הכל ממשיך אותו דבר, כאילו בשביל מה נלחמנו?
אין דבר יותר מוריד הרוח מהמפרסים למילואימניק. אנחנו רואים עכשיו את המילואימניקים שעשו את ה... ראית את הסתמו את הפה?
כן,
הם אומרים סתמו את הפה לכל... כי די, כי הם רוצים את השיח המאחד, הם רוצים לראות שהם לא נלחמו לחינם, ואנחנו צריכים כארגון גם להראות להם, הנה, אתם באים לפה, אנחנו מחבקים אתכם, ואנחנו מחבקים אחד את השני, אנחנו לא נותנים לה, לפחות בתוך הארגון, לא נותנים לשיח הזה לחזור שוב, כדי שתדעו שלא עשינו את זה לחינם.
זיו, מה הארגון, שהוא הרי בסוף ארגון הוא לא גורם מטפל, איך הוא יכול לסייע ולהכווין מבחינה נפשית?
אז אני חושב שצריך באמת...
עצות למנהל שהוא לא למד עבודה סוציאלית ולא למד פסיכולוגיה קלינית.
זה קצת מורכב, כי אנחנו כן צריכים עין חדה, ואנחנו צריכים לדעת להבחין בדקויות. אבל לשים לב אל העובדים והעובדות ששווים אלינו, ולראות האם משהו השתנה בצורה שאנחנו יכולים להגדיר אותה
התנהגויות חריגות.
כדרסטית, בדיוק. אם אוהד, אם חזרת אליי והיית... על היצן של הצוות, ופתאום אתה קבוי עם סקיות מתחת לעיניים כבר 4-5 ימים, אז אולי קרה משהו.
ואז כמנהל מה אני עושה? אני לא גורם מטפל.
נכון, אז מצד אחד, אני חושב שבתקופה הראשונה צריכים לתת מקום, צריך לראות, לנסות להתעניין, וכן להראות איזושהי התעניינות, אתה רוצה לשתף, אתה רוצה לדבר, קצת לשאול שאלות, אבל מצד שני, אם אנחנו רואים שהבן אדם לא רוצה להגיב, לתת לו את המקום, אבל לאורך זמן, אם אנחנו רואים שבאמת יש דפוסי התנהגות שהם חוזרים על עצמם, ואנחנו רואים באמת איזשהו, כאילו, התנהגות כפויה, או משהו שהוא, או אגרסיבית מדי, שהיא לא אופיינית לבן אדם, כן לחשוב על הכוונה לסיוע נפשי, אוקיי? וזה דברים שגם הארגונים יכולים לסייע ולממן.
אגב, אפשר להשתמש בשגרות ניהול שקיימות. אם יש לנו אחד על אחד או דברים כאלה, אפשר באישי לשאול את הדברים האלה.
נכון.
אני חושב שכארגון גם אפשר להגדיל לעשות ולהחליט למשל, שאנחנו כארגון לכל אנשי המילואים נותנים תמיכה כספית לטיפול פסיכולוגי או לפסיכותרפיסט או... זאת אומרת, שאנחנו נותנים את זה כחלק מתנאי השכר, או מהסביבה שהארגון עושה למען אנשיו.
למען אנשיו לגמרי, וזה אחד הדברים הכי חשובים, וגם שבאמת גם רותמים את הצד השני, ואפילו מרגיעים, אפילו לאותו מילואימניק, או מילואימניקית, כן, מאוד יעזור לדעת שזה רק אופציה מבחינתו. אתה מבין? לא לקחת את הטיפול, אבל רק לדעת, יש לי את האופציה הזאת. יש לי את האפשרות.
אגב, כמו שאנחנו יודעים מהצבא, שמומלץ, ההקלה לנפש יכולה להיות גם בעידוד לפעילות ספורטיבית, בשוברים לטיפול וואטסו שהם נותנים להם, שחייה, עיסוי, או כל פעולה שמרפא את הגוף, מהדריכות והמאמץ שהיו בלחימה.
נכון. ואני רוצה רגע לחזור על מה שאמרת מקודם, לתת לו עוד תוקף. אנחנו תמיד, אני אגיד חופרים, כן? על הנושא של one on one ושיחות ותקשורת אפקטיבית ולמצוא את הממשקים עם העובדים, כמה זה חשוב. ועכשיו נגיד, ביתר סט בתקופה הזאת, זה פי כמה וכמה חשוב.
זה המנגון שעליו אפשר להבין ולשתף.
נכון, נכון. איך נדע מה עובר על העובד אם לא נשאל אותו, איך נדע מה עובר על העובד אם לא נשב איתו, איך נדע מה עובר על העובד אם לא נכריח אותו לעלות אפילו בזום עם מצלמה כדי שנראה את הפנים שלו. אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל שפנים, המילה פנים מעידה על מה קורה בפנים.
יפה.
ואחד הדברים שהכי צריך לשים עליהם דגש זה לשים לב לפנים, לבעות הפנים, ולהיות במודעות ובקשב מתמיד, 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 לשווים והשוות אלינו מהמילואים, לתת להם זמן, לתת להם את המקום, לתת להם את באמת התחושה בסוף שהם חוזרים הביתה. אתה רוצה לגעת בנקודות קסם? כי זה הכי...
לפני נקודות קסם אני רוצה לתת שתי עצות. אחד, עצה ראשונה היא שגרה, שגרה, שגרה. שגרה היא הדבר הטוב ביותר שיכול להיות לכיוונון מחדש של המערכות האנושיות. התקסים, זה מייצר ודאות וביטחון שאני יודע מה הולך לקרות בכל דבר. ככה אנחנו נעזור למילואימניק או למילואימניקית לחזור אל עבודתו בצורה טובה. והעצה השנייה זה זמן. צריך לתת לזמן, זמן. הדברים יסתדרו.
זה משפט שאתה אוהב להגיד.
כן, כן, זה קראתי אותו ברודף העפיפונים. אני חושב שזה משפט נהדר, ומכאן נראה לי זה כבר תדר טוב לעבור לנקודות הקסם.
אז יאללה, שוט.
אז אני חושב שנקודות הקסם שאנחנו מדברים עליהם זה לשזור רגעים מיוחדים, חיוביים ומפתיעים. למשל, טקס קבלת פנים משמח. למשל, זה משהו שסיפרה לי אצלנו בקצינת חינוך, שהיא רק הגיעה לבקר בעבודה כשעדיין במילואים, והנהלת שלה אמרה לה, תקשיב, אני רוצה שתדעי, שמה שהצריכה אנחנו נעשה כדי לעזור לך. מה הצריכה? זה לראות מפקד במכלול שהגיעו מהחברה שלו, ושלחו להם אוכל חם ומוכן, שהם קנו כנראה את זה אצל איזה מאמא שמבשלת, לא ולכל חבריו. אלה דברים מקסימים.
כן. אולי תמונה של המשפחה פתאום, כמה כזאת. כיף שחזרת הביתה וכולי.
וכמו שאמרת בהתחלה, ברכה מהמנהל.
נכון. זה באמת רגעים קטנים שאומרים הכל, ונותנים את התחושה הזאת של בית, שזה בסוף, זה בסוף כן. התחושה שאנחנו רוצים לייצר אצל ה... אצל העובדים והעובדות.
נראה לי שלמרות שיש לנו הרבה מאוד המלצות על הנושא של הרמה הארגונית ואיזה שינויים, זה רגע טוב לסיים את הפרק, לא?
נכון. זה בהחלט נוכל...
כי את הפרקטיקה ואת העבודה תמיד אפשר להשאיר. בוא נתרכז כרגע באנשים שלנו.
נכון. נוכל אז באמת להפנות, כמו שאמרנו, לפרק של הריבורדינג, וכו'. אחלה. אז אתה רוצה שנעשה איזה סיכום קטן של הדברים?
לפני הסיכום אני אשמח, כמו תמיד, שאנשים יפיצו אותנו, יעזרו לנו להגיע ליותר מנהלים ומנהלות שעשו לייק ועוקב בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל שאר יישומוני העסקטים. ומבחינת סיכום, אני נראה לי אשאיר את זה, את האריזה הפעם לך.
אז אמרנו גם הנושא של העצות הפרקטיות הרגשיות, על הציר הרגשי, אישי ונפשי, זה הנושא של ה-to-be מול to-do, להיות יותר ב-to-be. לגלות אמפתיה והקשבה, פחות לתת עצות, יותר להיות נוכח. דיברנו על חשיבה כותבית, אל מול חשיבה שהיא לא כותבית, יותר רציפה,
פרק 24.
לתת מענה יותר מאשר פתרונות לסיטואציות. ליצוק את המשמעות מחדש, לתת לדברים גם לשקוע באותה נשימה. ולתת מקום להכל, להיות אופטימיים, לשדר אחדות ורעות בתוך הארגון, גם לאותם לוחמים שחוזרים, לוחמים ולוחמות, במידה וצריך לתת גם סיוע והכוונה נפשית, וזהו.
על הכיף והגזיב, אני חושב שזה פרק חשוב.
חשוב מאוד.
אנחנו גם, אגב, יש לנו תוכן שהכנו בעקבות בקשה של חברות, לסדנאות יהודיות למנהלים שמעוניינים לקבל כלים בשביל לקבל את אנשי המילואים ונשות המילואים.
נכון. ולארגונים שלא מעוניינים ממש לקחת סדנה, יכולים גם להזין לפרק, והדברים פה הם די ברורים וניתנים להטמע.
חד משמעי.
תודה רבה, עד גניאל, ונתראה פה בפרק הבא שלנו, סטארט-אפ דאון. עד אז, להתראות.
להתראות, זיו אלרון.